Yeah. ימי הפורים הם משמשים ובאים. פה כבר מרגישים את ההתחממות של הלב בשביל לתקן את אשר קר חם. אז ברשות רבי פנר, הרב, ביקשו שאני אגיד כמה מילים, אבל אני רוצה לבקש זה שאני אגיד כמה מילים, אבל אחרי זה גם שיהיה לי תארות הדלתתא, כמו שדיברנו פעם אחרונה, שיש את התעוררות של הצדיק, שיש פה את ההוטספוט של כל צפון אמריקה, שנמצא פה על ידי, אז נקודת הצדיק, ומצד שני גם יש את נקודת הצדיק, איך כולם צדיקים, זאת אומרת שכל מי שיושב פה, כל מי שבא להתוועדות, בעצם מביא איתו את הנקודה של הצדיק שלו. הוא מבין שזה לא, הוא לא בא רק לסמוך על הגדולים, אלא הוא מבין שכל העניין של פורים בוודאי, שזה דור קיבלוע, שזה התערות הדלת עתה. אז לכן, מבקש שזה לא רק יהיה דברי תורה, התעוררות, אלא באמת שאולי מצליח לעשות איזו עבודה, שכל אחד יקבל על עצמו משהו. אז ברשות הרב, בסדר? מקובל? אז עבודה של פורים, ככה כתוב בספרים, שכמובן להחריט את עמלק, אבל יש כמה דרכים להחריט את עמלק. הדרך המקובלת זה להילחם איתו. זאת אומרת, הדרך שנלחמים עם עמלק זה שבבית כנסת דבקים עם הרגליים, כל אחד ישר יגיע עם הרגליים עמלק. זה הדרך המקובלת, להקלה, לתת קלף למלאק, לעשות פעשן. אבל המלאק, צערנו הרב, כבר מכיר גם את הצורה הזאת של המלחמה. הוא מנסה להתחכם בכל מיני צורות. לכן בזוהר הקדוש ובספרים מלמדים אותנו בזה שכתוב שאת המן תלו על עץ גבוה, 50 אמה. אחות תמחה את המלאק מתחת לשמיים, אבל יש נקודה של העץ גבוה 50 אמה, שזה נשאר 50, שבו אם תולים את המלאק, אז הוא בעצם מאבד את כוחו. כי הרי בסופו של דבר ככה כתוב בזוהר הקדוש, שלא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, זה כתוב בטיפך, כן? לא תרצה. זאת אומרת שיש מקום שגם כתוב תרצח. אם היה כתוב רק לא תרצח, לא היה אפשר להרוג בן אדם שמחלל שבת או שעושה דבר חמור מאוד. אז עצם זה שאפשר להרוג אותו, זה אומר שבתורה נתנה יחידים צילית. ולכן כל הדברים שיש בעולם, כל הדברים שיש בעולם שאנחנו רואים לנגד עינינו, יש להם נקודה בקדושה. אחרת, אם לא היה להם נקודה בקדושה, לא היה להם קיום. אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה את הדברים שיהיו קיימים, לא היה רוצה שלא יהיה רצח בעולם, אז הוא לא היה מאפשר את זה. לא היה כתוב בתורה, אם לא היה כתוב בתורה, לא היה לזה אותיות בקדושה, לא היה לזה מקום בעולם. אם זה כתוב בתורה באיזה אופן מסוים, זה אומר שזה מה שמאפשר לזה לרדת במציאות. לכן, גם לגבי המלאק, שמצד אחד כתוב מחוי מחץ, זה חרם עליק, אבל בכל אופן יש לו מקום, יש לו עבודה. הוא עובד בעולם, והוא עובד, לא סתם שהוא עובד, הוא עובד אצל הקדוש ברוך הוא. אם הוא לא היה עובד אצל הקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה באמת שיהיה מלאק בכלל, אז הוא במחייף, כן, בלחיצת כפתור, הוא היה מבטל את המלאק. אז ההבנה הזאת שהיא לכאורה גם פשוטה, שיש לעמלק שורש בקדושה. אפילו לעמלק, מתחת השמיים אין לו מקום, אבל הוא מתחיל מאיזה מקום, הוא עובד אצל הקדוש ברוך הוא. אז לכן, תולים אותו, כשתולים אותו גבוה 50 אמה, כשמצליחים לגלות את הנקודה שלו, מאיפה הוא מתחיל, וכביכול, לא רק שנותנים לו מכה, אלא גם אפשר לחבק אותו. אני יודע שאני מחבק אותו, במובן הזה אני מוצא את הנקודה מאיפה, מה הוא באמת רוצה. מה הוא באמת רוצה? אני יודע שהוא רוצה. למשל, מה הוא יכול, מה הוא רוצה באמת עמלק? למשל, שיהיה דבר בעולם שצריך להחליט אותו. אם לא היה דבר כזה בעולם, הכל היה בטוב. אז לכן, גם את עמלק אפשר לזהות איפה העץ הגבוה 50 אמה, איפה הוא למעלה מ-50 אמה, וזה בעצם דרך עבודה של פורים, באופן כללי במיוחד פורים, שאנחנו מתחפשים, משתגעים, עושים את זה, מתנהגים לפעמים כמו גויים, כן? זאת אומרת, מכניסים, מתחפשים לשוטרים, מתחפשים לקושיים, מתחפשים לכל מיני דברים שבדרך כלל, במשך השנה אי אפשר להכניס אותם לישיבה בשום פנים ואופן, ופתאום עושים כל מיני שטויות וכל מיני דברים שבעצם מראים שאין דבר כזה משהו מחוץ לישיבה. אין דבר כזה מחוץ לישיבה. הכל, בעצם כולם יכולים להיכנס לישיבה. מבני בניו של המן. הם למדו בישיבות בבני ברק, בישיבות הכי טובות. אז בעצם, שההבנה הזאת שאין דבר בסופו של דבר מחוץ לקדושה. היום יום אי אפשר להגיע להבנה הזאת. כמובן. ולכן במשך היום יום יש לנו חלוקה בין אסור למותר. בפורים יש לנו, מגיעים לנקודה הגבוהה של עד לא ידע, בין ארור המן ואור מרדכי. מגיעים לנקודה שאפשר גם להכניס לבית המדרש, כביכול, את הקוראים עליו, את הלמן, קוראים על המן בקריאת המגילה, מכניסים אותו לתוך הסיפור, ובתוך הסיפור, אם היו מבטלים את המן בתוך הסיפור, אז לא היה סיפור, אז בתוך הסיפור המן. ואנחנו, על ידי זה, מנסים לתקן אותו. המשמעות הפשוטה של זה, שהוא מעבר לדברים הגבוהים והנהלים שיש בדבר הזה, הדרך שזה יורד למעשה בצורה הפשוטה ביותר אל כל אחד ואחד, זה שיש לנו, יש דרך מסוימת של להילחם עם המידות הרעות שלו, עם היצר הרע שלנו. יש לנו יצר הטוב, לכל אחד יש יצר הטוב, כל אחד ימשש עכשיו ליצר הטוב שלו, יש חושך אז לא רואים, אז אפשר כל אחד יכול למשש את היצר הטוב שלו ולהרגיד ולדעת מה היצר הטוב שלו. יש לכל אחד יצר הטוב. מישהו מוכן להתנדב? איך קוראים לך? אלי, אתה מוכן להגיד? אף אחד לא רואה אותך, אז מה היצר הטוב שלך למשל? למשל? לא בושה. מישהו רוצה ללחוש? למשל?
What's your יצר הטוב?
יצר הטוב.
שמחה.
מה שאתה מרגיש על עצמך? יש לך יצר טוב, יש לך דבר שיש לך יצר טוב לעשות? אם היה לך יצר טוב, מה היית אומר? למשל! אתה אוהב ללמוד תורה? יפה! יש פה יהודי שיש לו יצר טוב ללמוד תורה. יש פה עוד מישהו שיש לו יצר טוב כזה? כן! עוד יצר הטוב. מי מוכן לתרום עוד יצר הטוב? למשל, עוד איזה יצר טוב יש למישהו פה? כן.
גם אני יש.
מה יש לך יצר הטוב?
לרקוד, לשיר.
לרקוד, לשיר. יפה מאוד. אתה בטוח שיש יצר הטוב. אז כל אחד צריך להכיר את היצר הטוב שלו, לא להסתיר אותו.
לעלות לארץ.
לעלות לארץ.
כן.
רפנר, אני לא בטוח שזה אצלך לא יצר הרע. אתה צריך להישאר. זה צריך להישאר פה. בסדר. אחרון, הקברנית עולה אחרון. אבל בסדר. יכול להיות שיצר הטוב, צריך לברר את זה, אם זה יצר הטוב או יצר רע, אבל יש לי יצר הטוב, וכל אחד צריך להכיר את היצר הטוב שלו, טוב, 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 ולא להיות ענב כלפי זה כביכול, כי זה מה שנותן לנו כוח. אני יודע שיש לי חלקים רבים טובים, ולא רק יצר טוב אחד, יש לי הרבה חלקים טובים, מי שיושב פה הלילה בוודאי, ומי שיושב בישיבה, ומבחינתי זו זכות גדולה להיות פה בישיבה לאורך כל התקופה הזאת, לראות כל כך הרבה יצר טוב, כל כך הרבה רצון לקדושה, כל כך הרבה רצון ללימוד, להתמדה, לתפילה, דבר מדהים. אז יש פה הרבה יצר טוב בישיבה, ברוך השם. יש גם יצר רע. מי מוכן לתת דוגמה של יצר רע? שלא שלו, אלא של בן דוד שלו. מי מוכן לתת דוגמה של יצר רע?
לקום בבוקר.
למה זה יצר רע?
לא לקום בבוקר.
חסידית לגמרי כבר. קשה לי לקום בבוקר. יפה מאוד. יפה מאוד. אז איך תקרא ליצר הזה? עצלות? עצלות, למשל. אפשר לקרוא ליצר העצלות. עוד שם של יצר הרע, למשל.
לשפוט אנשים.
כן, לשפוט אנשים. להיות שיפוטי כלפי אנשים. אז בדרך כלל אנחנו נלחמים עם היצר הרע שלנו על ידי שאנחנו נלחמים איתו. אם אני שיפוטי כלפי אנשים, אז מה אני עושה? מה אני עושה? עכשיו אני שופט את היצר הרע שלי, כן? זאת אומרת, אני מתנגד אליו, נלחם איתו, שובר אותו לפעמים, וזה, כידוע, מבעלי המוסר, דרכים שונות להילחם עם היצר הרע, אבל יש בזה סכנה. כי הרבה פעמים אנחנו נלחמים עם היצר הרע באותו שיטה שלו עצמו. זאת אומרת, למשל, לגבי השיפוטי, זו דוגמה קלאסית. אם אדם כועס, למשל, יש לו יצר רע של כעס, אז הוא כועס על זה שהוא כועס. אז הוא כועס מאוד, הוא התרגז על מישהו, לא עלינו, וכעס עליו, ואחרי זה הוא כועס מאוד על זה שהוא כעס על עצמו. אז עכשיו יש לנו כעס בריבוע. אז בעצם הכעס ניצח, יצר אורן ניצח על ידי זה שכביכול בכוח של היצר הטוב, כביכול, בזה שהוא רוצה להשמיד את המלאק, הוא בעצם נופל לתוך הכוח של המלאק עוד יותר. כי הוא נלחם במלאק, בכעס, בכוח הזה של המלאק, כי זה הכוח שהוא יודע להילחם, אז הוא נלחם בכעס, והוא כועס על הכעס, והוא לא באמת פותר את הבעיה. לא באמת פותר את הבעיה. וככה זה לופ כזה שממשיך להתגלגל. ואם אדם הוא עצלן, אז הוא כרגע, מה קורה לו כשהוא מגלה שהוא עצלן, מה קורה לו למשל? הוא נכנס לעצבות. הוא אומר, לא קמתי אתמול, לא קמתי שלשום, אני לא אקום מחר. אז הוא בעצם נופל לתוך האפר, העצלות היא סודה מאפר, והוא נופל לתוך האפר, עוד הוא מתפלש באפר. עוד יותר, והוא נהיה עצוב. אם הוא נהיה עצוב, בוודאי שלא יכול לקום בבוקר מחר, אדם עצוב, אדם שמח בכל שהצליח לקום. אבל אדם עצוב, אם הוא עצוב על זה שהוא לא קם אתמול, אז בוודאי מחר יהיה לו הרבה יותר קשה לקום. וזה בעצם התבנית, איך היצר הרע עובד באופן כללי ומפיל אותנו, גם בישיבה. זאת אומרת, גם אם אנשים כולם רוצים לתקן את המידות שלהם, עדיין יש בעיה מבנית איך לעבוד עם היצר הרע, כי הרבה פעמים המלחמה ביצר הרע היא בעצם גורמת לנו להתלכלך ביצר הרע. לכן העצה שכתובה פה, זו שהיא פותרת את הבעיה, אבל היא לפחות דרך עבודה אחרת, שאדם צריך לפעמים לבדוק את האפשרות שלה, ובוודאי בפורי, זה הכיוון של העבודה, לתלות את זה על עץ 50 גבוה. שמה זה אומר? מה זה אומר? למשל, אם אני שיפוטי, אז מה זה אומר? מה העץ של זה? מה הנקודה בקדושה של זה? למשל, מה? מה הנקודה בקדושה? שיפוטי זה רע מאוד, זה חמור מאוד שאתה כזה. תיגש אליי אחרי זה ואנחנו נדבר על זה. בסדר? זה לא בסדר שאתה שיפוטי. יפה. אז תפסיק עם זה מיד. בסדר? זה אופן אחד. אם זה עוזר, מה טוב? אם שאני צועק עליו וזה מפסיק, זה טוב. אבל אם אני רואה שאני צועק עליו וזה לא מפסיק, אז אני צריך לחפש אולי לזהות את הנקודה בקדושה בתוך הדבר הזה. מה יכול להיות הנקודה בקדושה בזה?
לא לשפוט.
זה הלא, עדיין זה הלא. אני מחפש את הכן. זאת אומרת, אכפתיות. יפה מאוד. מה אכפתיות? מה הכוונה? אכפת לי על אנשים אחרים. יפה מאוד. זה לא סתם שאני שיפוטי כלפי בן אדם. כואב לי. בן אדם הזה לא קם לתפילה, הבן אדם הזה מתבטל בסדר, הבן אדם הזה מדבר לשון הרע, ואני שופט אותו, אבל הנקודה בקדושה בזה, זה לא שאני אדם רע. אני כועס על עצמי שאני עושה את זה, כי אני יודע שזה לא יפה, אסור לעשות את זה, למדתי שאסור לעשות את זה, אני מרגיש לא טוב אחרי שאני עושה את זה, אז באמת זה רע. אבל עדיין, אם אני מחפש את הנקודה בקדושה בזה, אז אני בעצם מגייס את היצר הרע, מזהה בתוך היצר הרע, מאיפה בכל אופן הוא מתחיל, כי הרי הוא מתחיל מנקודה בקדושה. אין אפשרות של היצר הרע לא יתחיל מנקודה של גבוהה יותר. לכן, אם אני מצליח לעשות את העבודה הזאת, שאני מזהה איפה גם הנקודה של קדושה בתוך היצר הרע שלי, אז מתחיל עבודה חדשה. לא נספיק את זה עכשיו לעשות עם כולם, הייתי רוצה לעבור אחד אחד וכל אחד, יש זמן או ש... בסדר, אז פעם אחרת, לעבור אחד אחד, ושכל אחד יגיד מה היצר הטוב שלו, אז נעשה את זה בשקט. מכיוון שיש חושך אז גם לא רואים, אז אפשר גם בשקט לעשות את זה. אז כל אחד יזהה, יגיד לעצמו מה היצר הטוב שלי. אם יש לו שניים, אז לא לריב, אז להגיד את שני היצרים הטובים שלו. אם יש לו שלוש, לזהות, להגיד, יש לי נקודה, יש לי נקודה טובה. אני נדיב, אני אוהב ללמוד, אני אכפתי, וכן מאוד מאוד חשוב לגעת בנקודה הזו. ואחרי זה לדעת, לקחת אחד, לא לעבוד על כל היצר הרע שלי פרב אחד, זה קשה, לקחת נקודה אחת של היצר אורן, והפעם לא להילחם איתו על ידי מלחמה, אלא היום זה זמן של שלום, כולם מתחבקים, אויבים מתחבקים אחד עם השני, ולעשות שלום עם היצר אורן, לא על ידי שאני אסכים איתו חלילה, אלא שנזהה בנקודה האמיתית הקדושה, איפה, מאיפה זה מתחיל, כמו שראינו פה. ואז, ברגע שאני מזהה של קדושה, משהו מתחיל לזוז. עצם ההתבוננות הזאת, היא כבר מתחילה לעשות איזו עבודה. עצם ההתבוננות הזאת. כי אז אני יודע שאני רוצה בטוב, שגם יצא לי לא טוב, אבל התכוונתי לטוב. יצא לי לא טוב, אבל התכוונתי לטוב. אני מציע, וזה אני מסיים, אני מציע שבאמת, חמך כולם צדיקים. תקחו את זה בתור עבודה של חברותה. תקחו את זה, כל חברותה, תמנו לעצמכם חברותה, שניים, שלושה חבר'ה, ותגידו, אנחנו רוצים לעבוד על זה ביחד. כי לבד זה מאוד קשה. לבד זה מאוד קשה. לפעמים אדם מאוד קשה לו לראות את הנקודה הטובה שבתוך הצד הלא טוב שלו. שניים, אז נדברו יראה השם משל ראו. לשבת ביחד ולעבוד בצורה הזאת. להתחיל תמיד מהיצר הטוב, ואחרי זה לעבור ליצר רע, לתלות את היצר הרע על עץ גבוה, לזהות אותו, ואז בחברותה לנסות לראות מה הרווח שהרווחתי מזה שאני מגלה שיש לזה נקודה בקדושה. אני לא יכול להגיד לכם עכשיו לכל אחד ואחד את הפתרון, אבל יש פתרון. ברגע שאני רואה מאיפה זה מתחיל, אז משהו מתחיל לזוז, ויש גם אפשרות שהוא, כמו שכתוב, ככה הוא כותב בליקוטי הלכות, רק נקרא את זה, הוא אומר, כי זה עיקר בחינת המתקת וביטול הדינים בשורשם, שאלו את המן והסית רחה עד השכל העליון שהוא בחינת שער החמישים, ושב מררו ממנו, בררו ממנו שורש החידושו בקדושה, עד שהפסיקו וחרטו חיותו משורשו, ואז תכף נפל נפילה שאין לתחומה. כי ברגע שאני רואה שגם זה בטובה, אז הצד הרע בזה, הקליפה, נעלמת לה. ברגע שהמן מגלה שהוא חלק מהסיפור, שהוא לא נגד, אלא שהוא חייבים אותו בתוך הסיפור, הוא בעצם איבד את כוחו, איבד את כוחו. עזרת השם יזכה, בפורים הזה, לגלות את הנקודה, לעבוד באמת בדרך החסידות, דרך הנקודה הפנימית הזאת, והמן פשוט, לא יצטרכו להילחם איתו, כי הוא פשוט ייעלם וייעלם.
Bye. So I want to thank the Valley Nagina, the beautiful Nigunim. It's been such a COVID for us here in the yeshiva to have Rav Zinger with us this time. I'm sure many of you know what Rabbi Nachman says of Kuhum Yizimus Haaretz, that we deserve to have a Jew who comes from that place and who sings that song. And you can hear Zimras Haaretz in every word that the Rav says. We should be zeichu all of us together too. Sing the Gunim Ksheirim in Eretz Yisrael. The blood shine on me this on me. I want to talk about Nekuda Pshuta Ma'od. Pshuta Ma'od. We have Mikroi Kodesh. Purim is not one of the Mikroi Kodesh. Mikroi Kodesh means, as the Kadmonim tell us, that the Rabbeinu Shlom invites us, umazminotam, he invites us, ukareotam, he invites us into that world of Kedusha, when the Yontif comes, Mikrei Kodesh. Purim is not one of the Mikrei Kodesh. Purim is something different. That was nice to show a few weeks ago. I saw something that I remember seeing when I was growing up in Eretz Yisrael, in America, in certain places, but nowadays it's very uncommon to find. It was a wedding that was taking place, there was a chasana, and in the place where I went to Daven Chamar, the Jew who was making the simcha, the Baal Simcha, put up a hazmanah klalit. He put up an invitation on the wall coming into the Beis HaMedrash. That everybody is invited to the chasana. Everybody is invited. In America, especially closer to our area, New York, places like this, can't hear of such things anymore. Everybody has to know Biduyuk, Biduyuk, Miba, Kamabayim, and so on. And the tables have to be all set before. But it was nice to see that in Eretz Yisrael there was still Hazmanah Klalit. Kulam, kulam. Everybody is invited. The simcha is taking place at this time, at this place. So now, I was thinking about the different reactions that people would have to such a Hazmanah. Let's try to talk for a second about the different reactions that people might have. Unquestionably, there are going to be some people that are going to say that if this person, Bemis, if this person wanted me to come, he would have sent me what? Hazmanah Pratit. He would have sent me a personal invitation. If he really, really wanted me to come, if my presence meant something to him, he would have sent me a personal invitation. So the person looks at this sign, he goes back and talks to his wife a little bit. No, there's a so-and-so is making a simcha. Did you get an invitation? We didn't get an invitation. I really don't know him so well. We davened together in the same Medrash, but I don't feel that my absence or our absence is going to be felt at the simcha. Another person reads this sign and he says, oh, Baruch Hashem, it's beautiful. I didn't realize that. I didn't realize it. And he considers the possibility of going to the simcha. Maybe at the last minute he thinks, you know, the truth is I have so much to do. I have a lot to learn. I didn't get a Hazmanah Pratis. So yesh v'yesh. At the end of the day, some people will decide, you know, I'm going to go be Mesabeach to Chasan Kala. So some people will go even though they weren't personally invited. Probably there'll be more of the people from the Kehila that did not receive personal invitations. Most likely, most of those people will not attend the simcha. They'll say to each other in the house, "Mazel tov, that's very nice." They'll see him in shul, "Mazel tov, I can't make it. There's an excuse. There's an explanation." I can't make it. And even some of the people that in the end go because of Hazmanat Klali, they don't go necessarily feeling that Be'emes, they're among the Mishtatfim in the Simcha. They're Michutz, a little bit outside. Now, you know, sometimes what happens over here, for Bechlal, sometimes it happens that because of the Dolar, because of the male, or some other problem, it happens. Anybody that's made a Simcha knows that there's some people that don't get an invitation. And sometimes there's a mistake. It happens. And sometimes, even, let's say, the brother of the Chassan doesn't get... The brother of the Chassan doesn't get an invitation. Now, let's, for a moment, think. How does the brother of the Chassan think? He didn't get... He's a married brother, let's say. He lives wherever. He doesn't get an invitation. So this brother, we understand that this brother, is he going to say, I didn't get an invitation, I'm insulted, and I'm not going to the Simcha? Of course he won't say that. The brother's going to say, there must have been some crazy mix-up, everybody's so busy. There can't be a Simcha in my family without me. I'm a chelik from the Simcha. Can't be such a thing in our family. He doesn't even think about it. But God doesn't. He says the Kala, by the way, also never got she didn't get an invitation either. The Kala never got an invitation. The Chassan never got an invitation. And I'm the brother. I never got an invitation. So now the brother, of course, is going to the Chassan, along with some of the other people who just answered the Hazmanat Klali. They'll also go to the Chassan. Some of them. But there's a tremendous chiluk between them. Chaver, right? A tremendous chiluk. The outsiders who come, who are not really so close to the family, to the Chassan Kala, but there was a hazmanah, they're nice people, and they went. Many of them, or most of them, go because they feel there's a certain achrayus, responsibility for the kehillah. There's a certain shibud. And they go feeling that shibud, and they try to leave as early as they can. And maybe some hasn't told them to go. Mashena came, the brother. The brothers at the chasana, the brother mamish, till the end, shever brachas, mitzvah tans, he's there. The whole time, it's there. That's mamish's simcha. That's mamish's simcha. Here, Rabbi says a tremendous birur of the chiddush of the yontif of Purim that's not called mikrai kodesh. In other words, Purim is a yontif for Jews who feel that they never received a personal invitation. Lo nikru el hakedusha. They didn't get an invitation to come to the world of kedusha. It's interesting. Sof kol sof, Vashti Achashverosh did invite. He invited her, but she didn't come. It cost her life. She was invited, and she didn't come. Esther Amalka, on the other hand, Davka was what? Right, she was Davka not invited. Let me create some other one. She was not invited. And she came. And the whole Metzias Chain that she had, the eyes of the king when she came, it seems from the Svarma Revelation that the whole Metzias Chain that she found in the eyes of the king, the whole Metzias Chain was Davka because she crashed. Because she came uninvited. Because on a deeper level, there was a certain Nisoyin that was taking place, a test that was taking place. The question really is, do you, Esther, do you feel in our relationship, in our keshen, a certain yachas, a certain keshen, do you feel in our relationship something that is tiv'i, that is natural, that is real, that is something that is so deep that even if you haven't received an invitation, even if you weren't invited, shamakom shalach etzli. Hamakom shalach etzli. You speak Hebrew, right? Because you just listened to the rabbi. That your place is with me. An invitation, yes, no, an afkimin. The Nisayin Dafka was, are you going to come even though you're not invited, even though you feel uninvited? Even though you feel that way. You know what the avoid of the tzaddik is? Letzavos al Esther. Mordechai is Letzavos al Esther. Lovo l'schanein. Lovo l'schanein l'fanav. Letzavos al Esther. Lovo shaloikedaz. Letzavos al Esther. The tzaddik comes and tells a Jew this. There are many things in your life that you have done that for reasons that you alone know and the very alone know, that you feel that you're not on the list of those who are invited. You're not on the Rishima of those who are invited to the king. You feel like you're michutz. That's how you feel. The whole bearer of Purim is a Jew who feels like that, like the Jews felt in Shushan HaBir. And Amalek whispers into your ear, 100%, you want to know why you're not invited? Because Ein HaMelech Chafetz B'cha. Because the king has no interest in you. The king has no desire for you, and the king doesn't want you to come because you did this and you did this and you did that, and you remember all your yetzer haralach, none of the nekudas taivas. No reason why you would have in the siyas chayin b'nei hamelach shamelach hafeitz b'yikero, no feeling like that at all. The voice of Amalek is always that voice that says when you come to a shachris after maybe something at night wasn't kedas u'kedin, you're deciding, should I go daven or shouldn't I daven? Should I get up and learn to daven? Should I get up, whatever? And all of a sudden, that voice of Amalek is saying to you, that Ashakarcha of Amalek is saying to you, what are you doing? I told him the creator of Oel Amalek. Your whole life is Shaloi Kedaz. Your whole life has made you into a person who's unworthy of being invited into the Chatzah HaPnimis. And that whole Yetzirah of Amalek is baderech, on the way to the Zimcha, on the way to Shul, on the way to Seder and learning. When you're at a point in your life where you're baderech, and Ashekarach baderech means that Amalek says that the Baruch Shalom is Einoch HaFetz B'chah. The Kadosh Baruch Hu has no interest in you. The inyan of Mordechai the Tzaddik is Letzavos al Esther. Esther means when a Jew is going through, like Nelson talks about the other Tzaddikim, that Esther means a Jew who's going through a time in his life of what? Hestapah. But Tzavos al Esther, love I want the Schane, his Boidadus and Tefillah and Davening, Baruch Shalom wants you. This is a Nisoyin in your life. Are you going to get up and come to Daven? Are you going to get up and come to learn? Even though you feel inside of yourself that Ein HaMelech HaFetz B'cha, that the king doesn't want you. Why didn't the king invite Esther? He invited Vashti. Why didn't he invite Esther? Because the Baruch Hu looks at each and every one of us. Achoisi Rayasi. You know what that means? Achoisi Rayasi? The same way that the brother who didn't get an invitation, lo kibel hazmanah. Velo higia mitoch kach lamaskana shema. But rather the opposite. There's no simcha. The king doesn't have a simcha if I don't come to daven this morning. The king won't have a simcha if I don't come to shiur today. The king won't have a simcha if I don't put on tallis and tefillin. The king won't have a simcha. You know why? Because l'man achai v'rei'ai, because every Jew is the Baruch Shalom's brother. Achoisi Rayosi Tamosi. Every single Jew is the Baruch Shalom's brother, sister. And the Baruch Shalom is saying to you, the whole reason that you don't need an invitation is because the Kesher is a Kesher Tiv'i. There's something deeper about Purim. Gavo, Gavo, Chamishim Amah. that comes from the highest place, that's higher than Mikra Kaidish, that will never be bottled, that can never, ever, ever. Maim Rabin Lo Yuchlu L'Chabes is a Havu in the Horus L'Yishtefua. That Nekuda of Chayin that a Jew has in the eyes of a Kaddish Baruch Hu, Shamelech Chafetz Bikara, that the King of all kings, the Master of the world, has the greatest nachas and simcha, and he says to people like me and you, Im atalo magia, ein simcha. If you don't come, there's no simcha. So Barsham, why didn't you invite me personally? How come I feel like I was not on your list? How come I just heard about it in shul? Because we daven b'tzibur, and the whole tzibur davens b'loshen rabim, and I daven with everybody else that I'm part of the tzibur, but I don't feel inside of myself that you're calling me. I don't feel that I'm invited. That svara is the seichel of Amalek. That svara is the seichel of Amalek. The seichel of a Jew, of Lamana Chayver Ehai, is that the Baruch Shalom is giving you an opportunity to decide. Is a kesher yesh b'nei? Kesher shemashpocha, a kesher of a Chayver Ehai, a kesher of a Chayser Vayasi, or chalila, some sort of a guest, an outsider, somebody that's not from the inside circle. A Jew has to push himself in. Lov al amal chashel like it does. There's a murder gevart from Rebbe Leigus Chusi Yelenu at the end of Chumash Shmais by Pekudei, where it says every pasuk there's that Kashetziv Kashetziv Hashem Esmoish Kashetziv Hashem Esmoish, right? Kashetziv, everything with the Mishkan, Kashetziv Hashem Esmoish. When it comes to the Chotzer by the Mishkan, doesn't say Kashetziv Hashem Esmoish. You know why? Because Rebbe Leigus says Shayudi ba'asmo chayav lahamid at asmo b'chatzer. Like Esther Malka, that she stood by the Chotzer Chitzaynes. The Chotzer Hashem doesn't invite you. You have to push yourself. You have to crash. And Amalek stands there and says, what are you coming into this place? You too? You don't belong in this place. You're coming, Lamelech HaShaloike does. You're not worthy of coming to this place. Therefore, Rebbe Leigus says, by the Chotzer, it doesn't say Loshon of Kashetziv Hashem Es Moshe, because to come into the Chotzer, you have to find it within yourself. You have to know that Hashem is Baruch. Even if you didn't hear Hashem say to you, Kashetziv Yisilocha, I didn't receive an invitation to Hazmana. Ata Muzman, Ata Yudi, you're a Yid, you're Hashem's brother. Laman Achav Reyah, to come into the King. And to see when you get into the king, the eye, when the king sees a Jew coming in, pushing, even that he is not even davka, because he is a person who is from that chever that feels uninvited. And he says, "Uvachol zayis, I'm getting up to daven. I'm getting up to learn. I'm going to work on this inyan, whatever it is, shmiras haloshon, shmiras einayim, whatever it is, I'm going to work on this. Because I believe, b'emunah shleima, not only that I am really invited, but this is a very, very big nisoyin of my life to overcome this sound of Amalek that says, Ata lo, you're not. Ata michutz. And to believe b'emunah shleima shehamelech chafetz b'ikara, that the king has the greatest longing and the greatest desire. The tzaddik tells Esther, a Jew, in that state of Esther upon him, Lovay el amalech hashaloike does. Don't, chalila, don't stay away. To push in. To come in. There's a mice, I'll end, I'll tell you a story. Tav Shresh Pei Tes. 1929. The Friedrich Lubavitch Rebbe, the Rebbe Rayas, excuse me, the Rebbe Rayas was in Eretz Yisrael. And he was staying in Yerushalayim for a few weeks. A certain little hotel, I don't know where it was. He's staying in Yerushalayim, this hotel. Now, at that time in Yerushalayim, he had tremendous Kabbalah upon him, many, many thousands of people going every day to come see him. And in that time in Yerushalayim, there was a Yid, a Jew, who had been a former Talmud in Tonchit Tmimim, but had been a Talmud in Lubavitch, in Europe. But already, by this time in his life, he was already unfortunately, completely not Shomer Torah mitzvahs, v'chal Shabbos. It's not the chlal, v'chal Shomer Torah mitzvahs. So this former chassid felt within him excitement that the Friedrich Rebbe, his Rebbe, from years ago, the Friedrich Rebbe was there, and it happened that this Jew, in order for him to get to work every day, he davka would pass by that Beit Malon, that hotel, where the Friedrich Rebbe was staying. And he felt drawn to come into the hotel to see the Rebbe. So what did he do? A Yid has to find an answer, right? Because he didn't want to go into the Friedrich Rebbe. He wanted to do, but he didn't want to. So what did he do? So he put on a pair of little Israeli shorts up to here, like they used to wear years ago, like this, and sandalim. Bli garbayim. No socks. And he put on a little gufiya, some t-shirt. This way, he knew that he would never, ever, ever go into the Friedrich Rebbe dressed like that. And he would hold himself back because he felt a tremendous mashicha to go in. So he dressed mamish like, you know, I don't know if he had a tembel ala rosh. I don't know if you know what that is. But he went like this, mamish. And he would walk past that, and he would see people standing outside, chassidim, and he would walk past there with his little tikkun, and he would go to work in his shorts and his sandals. And every time he would pass by, he felt a little bit of pull, but then he would go right there. Until he heard that it was the last day that the Rebbe was in Yerushalayim. And he was wearing his Purim costume, his outfit. And at this point, lo yachol litapek. He heard the chassidim was saying that the Rebbe is leaving, and he couldn't hold himself back. And there were shamoshim, you can understand, there were people there. He was already enough of an Israeli, loch batli. He went past all the shomer asaf, all the guys by the gate, and he went mamish in with a chutzpah to the door where the Friedrich Rebbe was, and there were guys there, you know, the chassidim had to push, and there were guys there, and they grabbed them to push him. A guy comes in with shorts, no tzitzis, and you know, with his hair coming out from here, and he pushes to go into the Heiliger Rebbe, the Friedrich Rebbe, and there were young chassidim. They didn't recognize him from, they were from Eretz Yisrael, they didn't recognize him from Europe, from Lubavitch, but he is a Bulvandis guy. Pushes these guys out of the way. They're trying to protect the Rebbe, and he slams the door open, and he goes in, and the Friedrich Rebbe is sitting there in all of his beauty. The Rebbe is sitting there. And the Rebbe was looking in a sefer, and the Friedrich Rebbe looks up, and he recognizes them right away. And there's a big smile on the Rebbe's face. And he calls him by his name, this Jew. And he says, "Ay, whatever the guy's name is, Yankele, Medjaitzach, Medjaitzach. Mr. Vivim. And that was, we run away. Dreitzach, Medjaitzach. Obel Besoif, however, in the end, Kratzach says, we're together again. And the Rebbe pulled him next to him and gave him a hug. This Yid, this Yankel, whatever his name was, lived to be an old man. And in Tel Aviv, in the Nachlat Binyamin in Tel Aviv, that Chabad Shul, maybe it's still there, I don't know. And after the Friedrich Rebbe was Nifter, there was a big kinus of Chassidim and other Jews that came to hear Haspeidim over the Friedrich Rebbe. And this Yid came in the tzura of a chassid, of an old chassid. He came in and he got up and he cried and he told over this mice, Medreitzach, Medreitzach, Sivuvim, Sivuvim. Aval Basof, Nifgashim. Sof Kosof, in the end, we meet again. That's the Simcha of Purim. You know, the whole year, even through the Mikroi Kodesh, even through the Yom Tovim, there are Jews, the Midreitzach and Midreitzach. And they walk past the place of the king, and they don't go in. מסתובבים, מפחדים. They know that if they go in, they're not going to be able to resist. Once they see the king, if they go into that chutzah, once they enter into the place of the king, and they see the smile of the king, and they realize that they see his chayin, the merdik and the see his chayin that they have in the eyes of the king. But by Purim, they used to sing Chag Purim, Chag Purim. When I was a kid, I used to say Chagadol La Po'alim. Because you did also, but La Po'alim. Because you had a day off from work, right? Chagadol La Po'alim. On the day of Purim, even this guy with his costume, and all of us that were dressed up the way that we are, each one of us is hiding. Each one of us is Medreitzach and Medreitzach, around and around and around, thinking that the king doesn't really want to see us. Just like that Jew thought that the Friedrich Rebbe is not going to want to look at him, is what happened to the Chassid from Lubavitch, which is walking around in little shorts and sandalim. And he thought that the Rebbe wouldn't want to see him. Vanilo Nekresi Lovel Malach. So what did he do? Avel Malach Shaloi Kedos. Laman Achai V'rayai. He couldn't hold himself back. And he went in. And what was the reaction of the king when he went in? The king couldn't take his eyes off of him, and he brought him next to him. And Sof Kol Sof Nifgashim. The Jew who has a chush for Kedusha, all of you, and all of us, we dray around. Purim is a time of Sof Kol Sof Nifgashim. Sof Kol Sof, we push ourselves in. Sof Kol Sof, we meet the king. And when we do that, we realize that we didn't need an invitation. There's no uninvited Jew. There's no such thing. It's just a question of whether we have the O's and the O's. Like Esther Malkit did, to go to the Chatzah and to stand in front of the king. And once we do that, there's no question that we're Noisei Chen, Noisei Chesed in the eyes of the king. And he's going to draw us near us, each and every one of us. She was able to feel, not just on Purim, but even on a cold Monday, whatever, in Teves. And Amalekah is telling you, Hashakorach, 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 Baderach, Baderach, Hamelach Enoch HaFetzbacha. Don't bother. Don't go to learn. You know what you just did with Averis? You just did. You know what you were just looking at on your phone a few hours ago? Ein Hamelach HaFetzbacha. That's the Sheker. That's the Lishna Bisha of Haman. But the truth of the matter is that if you push and you go in, then you feel the Rabbi Shalom's Sharvit Azov reaching out to you. Hashem Azbar should help us that we should be drawn back the Chavolim Shalahavah, Chavolim Shalahavah, all the way back so we could all be together in Yerushalayim with the Gula Hashem Ba'amitis and Hegem Menonim. Amen.